הנושא שלנו היום, בעזרת השם, בינועם אדוני מערנו, מעשה אתם כנענו, עשה אתם כנענו. בעניין קברי הצדיקים, שאלה הלכתית, הידועה, שלמעשה כבר הראשונים שאלו אותה, איך מותר ללכת לקברי הצדיקים מדין אחד? יש כמה פנים לשאלה הזאת, אבל הפן הראשון הוא משום שנאמר בתורה לא יימצא לך מעונה מנחש ומכשף, ושואל עובי דעוני ודורש של המתים. אז האם אין איסור של ודורש של המתים, כאילו שמבקש מהם איזה בקשה, או עצם ההליכה? אנחנו לא מדברים כעת לבקש מהם או לבקש מהקדוש ברוך הוא, זו שאלה נפרדת. והשאלה העיקרית היא שבתורה כתוב ודורש של המתים, האם אין בזה משום איסור ודורש של המתים? הזוהר הקדוש הוא הראשון ששאל את השאלה הזאת, רבי עשה, בפרשת החרמות, ואני אקרא לכם את לשונו. אמר רבי עשה, בשעתה דצטריך אלמה למטרה, אמי אזדנה לגביון במתיה ואק יטיב ודורש של המתים, ועשו. אמר דעת כי אן דחמתה גטפה דציפורה דעדן ודורש של המתים, אל המתים דייקה, מן המתים רשעים שנקראים בחייהם קרואים מתים. דיינון חייבי אלמה, וכן הוא אומר, ממשיך ואומר, שהם מעמים של אומות העולם. זאת אומרת, לקבר של יהודי מותר, אבל קבר של גוי, על זה אמר ודורש של המתים. אבל ישראל דיינון זכאי כשות, שלמה קרא עליו ושבח עליו את המתים שכבר מתו, בזמנה אחרה ולהשתה, שכבר מתו והשתה אינון חיים. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, ששאר האומות כאשר הולכים למתים שלהם, לא סתם הולכים, מה שהתורה אמרה דורש על המתים, דורשו בדרך של כישוף. מה שאמרו, מביאים להם איזה תקרובת, ומביאים להם איזה דבר, והתארה עליי וזינים בשין, מלמה כדי שהם רוצים למשוך עליהם כוחות רשע, ואז אתה למתהון, אבל ישראל באים בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא, התבירו דליבה, שברון לב ותענית, וכל לה בגין דנשמתים קדישים לנבעון רחמה, לקמא קודשה וריחו עליהו, וקודשה וריחו חייס על אלמה בגינהון. ועדת הנענן צדיקה, הפלגב דהתפטר מהי אלמה, לה הסתלק ולה התאביד מכולו עלמי. אז התירות שלו, שכיוון שישראל הולכים לנפטרים שלהם, שהם אנשים צדיקים, והם לא חס ושלום רשעים, כל האיסור היה שדורש על המתים או שהולך אצל גויים, או שאלה שהולכים עם כל מיני מיני כישופים או בכל מיני שיטות משלהם כדי לבקש ולהתקשר עם המת, לעשות איתו קשר, זה אסור. אבל עליו הכי, אם זה לא כך, אין בזה שום בעיה. כך הביא הבית חדש ביורה דעה סימן בש י"ז, הביא דברי הזוהר האלה, והוא כותב שראה תשובה של רבי חיים פלטיאל. רבי חיים פלטיאל היה לפני 700 שנה מגדולי המפרשים, כתב פירוש על כל התורה, והוא כותב שם שאלה שהולכים לבית הקברות היה נראה לכאורה שדורש של המתים, אבל ראינו שקלה בן יפונה, הגמרא מסרת סוטה, כותבת שהוא כן הלך לשם, וכן ראינו אצל, הוא אומר, מי שביזה את המת, הגמרא בחגיגה אומרת, אז הולך להשתתח על קברו. אבל הוא אומר, בני אדם שאינם יודעים זה, לא ידעתי הליכתן למה, ואני רגיל לפתוח להם בחרטה ויתירו להם הנדר ויתן לצדקה מה שהיה מוציא על הדרך, ואחר כך ייתן מה שנשאר כפי שהיה תרחו והילוכו וינצל מצעקה. זאת אומרת, הוא לכאורה סובר אביהם פלטיאל שאין ללכת, רק מי שיודע להתפלל או שיש לו מטרה, או מה שהגמרא אמרה, הולך לבקש מחילה או כל דבר אחר כזה, אבל עליו הכי לא. אחר כך הוא חוזר ואומר שמצאתי את הזוהר פרשת החרימות, שעל כל צרה שלא תבוא, אם הולך לקברי אבותיו ומבקש בזכות אבותיו הנקברים פה, כבר התפשט המנהג בישראל, הוא אומר, ונתקענו סדרי תפילה למשתתחים על קברי אבות, ואין לשום מורה למנוע ולבטל מנהג זה. ואבא הביא אותו להלכה גם כן, הסכים איתו. ידוע, אבא זה אחד המקורות שהכי סמכו עליו ועל דבריו בדבר. גם יש דרכי תשובה, כתב תשובה ארוכה על זה, גם מהר"ם שיק. הם היו כתבו שיש הרבה סמך על זה שהולכים, בפרט קברי צדיקים או קברי אבותיו, שיש לו שייכות איתם, הוא הולך בשברון לב, הוא הולך להתפלל לזה. אז לא כמו שגזקאלה מטיילים, יש ידוע, לא הרב משש, עליו השלום, דודו של הרב משש, רבי יוסף משש, כתב תשובה ארוכה על מה שהיו נוהגים שם בחוץ לארץ, שהולכים ומביאים שם בשר ודגים וצולים ושורפים ואוכלים ושותים ומיני משקאות משקרים. כתב עליהם דברים נוראים, וכמה שניסו בזמנו לבטל את המנהג הרע הזה לא הצליחו, כי העיקר הוא ללכת לשם להתפלל בשיבון לב, או כמו שהוא אומר פה, בתענית, בתפילה, סליחות, בשיבון לב. אז הוא על ידי זה קונה רחמים, קונה עירת שמיים, אז זה באמת כדאי. אבל סתם כך ללכת. דבר שני, רבי חיים ליטל כותב בשער המצוות, שאם הולך לקבר של הנפטר ולא עושה תשובה גמורה ולא מכוון להדביק את נפשו בנפש הנפטר ואת רוחו ברוח של הנפטר ואת נשמתו בנשמת הנפטר, לא עשה ולא כלום. סתם הליכתו לחינם, אומר, אפילו נסע דרך ארוכה ויעשה מה שיעשה, אומר, לא שווה. היה מעשה ידוע שזה היה בסלוניקי. ועיר סלוניקי הייתה עיר גדולה של חכמים ושל סופרים. הם היו עוד מזמן הרדב"ז, לפני 500 שנה, והיו נחשבים בעלי שיעור קומה בהלכה וכל מיני עניינים. היה להם גם הרבה ניגוחים עם הרדב"ז. הרדב"ז היה עוד במצרים, זה עוד לפני מרן. הרדב"ז היה זקן ממרן הרבה. הם היו ממצרים והם היו משם, והיו מתנגחים איתו בהלכה, ולא תמיד כותבים לו בדרך כבוד. בואו תשבו פה, תשבו פה, תפנה את ה... בואו תפנה לו את זה. כן, למה זה ככה? חבל. חבל. אז הוא, עליו השלום, היה שם בסלוניקי, ידוע הקבר של אחד מגדולי הקבלה הקדמונים שחי לפני 700 שנה, שלמעשה כל חכמי הקבלה המפרשים של הזוהר מביאים את דבריו, קראו לו רבי יהודה חיית. ואתה תראה בהרבה מקומות במפרשים על ספר יצירה בעיקר, וכתב החיית, שרבי הכתב החיית, כולם סוגרים פיהם, לא מדברים מילה. הוא הקבר שלו היה שם במרכז בית העלמין של סלוניקי, והיו הולכים אליו להתפלל ונענים. ואחרי זה ראו שהיו באים אנשים, ואחרי שהם מתפללים שם וכדומה, או אם לא התנהגו נכון, לא הולכים אחרי שבוע הולכים לעולמם. ישבו יום אחד בית הדין של העיר ודנו על מה זה וזה, ולא יודע אם זה היה על זה שאלת חלום או שהם מעצמם תקנו, גידרו את המקום במעקה 400 סביב, ושמו שם מנעול ושרשרת, שמו שם שלט אז כל מי שרוצה לבוא להתפלל על קברו של החייט, ילך קודם לשמס של בית העלמין, הוא יורה לו את הדק. והיה הולך לקבר, לשמס, שמס היה מפניס אותו לשם בור טבילה, מים קרים. אמרו, תתבול שבע תבילות. הרי שטובל, אומר לו, תעמוד יחף, תגיד וידוי עם דמעות. אומר וידוי עם דמעות. ואחרי זה, אומר לו, אני שליח בדין, קבל עליך מלכות 40. עושה לו מלכות 40, אומר לו, עכשיו תלבש, תבוא איתי, הולך פותח לו את המנעול, משאיר אותו כמה שהוא צריך, חצי שעה, שעה, נוער עליו, שלא יבוא אחרים. אחרי זה הם הוציא אותו. זה סיפר לי רבי אברהם שלם, הוא יליד העיר סלוניקי, הוא היה שם, שם יעריך ימיו. אז בקיצור, אחרי זה בעבודות הרבים באו הנאצים, חריבו את כל המקום הזה. עשו אותו יהיה חורבות. כך היה, האמת ששריד אחד נשאר, זה קברו של עליו השלום רבי שמעון דוד, המחבר הפיוט בר יוחאי, הוא כתב פירוש על הזוהר בשם קטם פז, היה מקובל גדול, גם הוא בא מספרד, ועצר בלוב, בטריפולי שבלוב. ושם, לתוך העיר שהוא נפטר, אז איפה שהיה בית המדרש שלו, היה שם חצר, קבלו אותו בחצר שם. ואחרי זה, לימים גם המקום שם נעזב, גויים לקחו אותו, אבל המצבה נשארה. כשהגיעו הנאצים, אז באו להחריב שם, ראו שרידים של בית כנסת, החריבו, והגיעו לקבר שלו, שניסו לפגוע בקבר, הם נפגעו. ועד היום הקבר הזה מצוי, אמר לי יהודי לפני שבועיים, היה אצלי בבית מלוב, כי עדיין הדרכים בלוב היום בחזקת סכנה. אז אמר לי שזה בתוך בית ערבי, והערבים שומרים עליו, והם בעצמם הולכים. הערבים כל חודש מתפללים שם, מדליקים נרות, נודרים לכבודו, מטפלים במצבה, שומרים עליה, והם יש להם אמונה שהצדיק שומר עליהם. אז יש כאלה ויש כאלה, מה נעשה? יש שנחרבו ויש שנשארו, והכל זה מה שהם בלמעלה גזרו, מה שהם בלמעלה יודעים. אז בכל אופן לומדים מפה שמותר ללכת, אבל היתר הוא על תנאי שהוא הולך לשם בשברון לב, לא לאכול ולשתות, זו הצרה. לפעמים אתה פוגש אנשים באים, נשאר דבר ראשון, או עם הפאות והזקן והילדים שלו, לוקח את המנגל ומתחיל לסדר על האש, אפילו לא הולך לקבר, זה בשבילו אחוזת חוויה של טיולים וכדומה. אז כל ההיתר שהתירו לנו ללכת, זה בשביל שיהיה לו שברון לב להתפלל שם. עכשיו, בשאלה שנייה, הרב חידה דן בזה, האם מותר לצאת מירושלים, לצאת מירושלים לקברי צדיקים. למה? מה יש בזה? הוא אומר, אתה מפקיע מקדושת ירושלים, כי כל שעה וכל רגע שאתה בא, שאתה גר פה ויושב בירושלים, אתה מקיים מצווה. אתה עוזב את ירושלים, כאילו יורד קדושה והולך למקום אחר. הוא לא דבר אפילו על חוץ לארץ. הוא מדבר מירושלים לערים אחרות שבארץ ישראל. אבל הוא בסיכום כתב, בסיורי ברכה, מי שבא לעיר הקודש ירושלים ונעשה שם תושב ואחרי זה רוצה ללכת להשתטח על קברי הצדיקים אשר בגליל או רוצה ללכת לחוץ לארץ להשגיח על עסקיו יוכל לצאת עד עתה דמהדר כמו שכתב מערם מזרחי בפרי הארץ וזו אינה צריכה לפנים ויש לדון בזה בכמה פרטים האמת שציצל עזר גם כן דן בזה באורך אם מותר כי יש שדה חמד ארוך שמביא ומה יש כאן עוד סיבה אחת הסיבה מצד קדושת ירושלים סיבה נוספת יש שספר חסידים כתב שאם אדם עוזב את העיר שלו ויש שם קברי צדיקים והולך לעיר אחרת להתפלל אצל צדיקים ששם הצדיקים שבעיר הזאת קובלים נגדו בשמיים מה החיסרון מצאת בנו שאנחנו לא טובים שתתפלל אצלנו, ואצלנו אתה לא בא ואתה הולך לעיר אחרת רחוקה ולהתפלל שם. זה לא משנה ארץ ישראל או לא ארץ ישראל, וגם בחוץ לארץ, באותה עיר שיש שם איזה חכם, אומר אסור, אתה כמו מעבירים על המצוות, וגם זה פגיעה בכבודו של הצדיק. כאילו אני עוזב אותו, ואני מצאתי צדיקים אחרים יותר טובים ממנו, ואני הולך לשם. הדברים לא כל כך פשוטים, בכל אופן צריך להתיישב עוד בדבר הזה. עכשיו, שמה כתב עוד, בהערה, כמדומני שכן כתב על מה שמתיר לצאת מירושלים משאר ערי הארץ, לפי שקדושת ירושלים יתרה. וסובר זה קדושת ירושלים מענה נמי במצוות ארץ ישראל יותר משאר ארץ ישראל. והם דברים מחודשים, והשיבו רבים על דבריו. והביא בשם גדול אחד, קדושת ירושלים לעתיד לבוא אינו אלא לעניין השראת שכינה. ואין כאן מקום להאריך, מאחר שרבים גזרו עומר לקצר, ועיין עוד בזה בשדה הארץ ובאוצר הפוסקים. זהו. היה מעשה, אני זוכר עם מור אבי עליו השלום, היה יהודי אחד, דבר אלוקים, שאביו נפטר בבאר שבע, והוא רצה להביא אותו לקבורה פה. ומור אבי ידוע היה מתנגד לשיטת הזוהר, יש זוהר, ירושלמי ומדרש תנחומה. שלושתם כאחד, שלושה נביאים מתנבאים כאחד שאסור להביא מתים מחוץ לארץ לארץ ישראל. ומי שעושה כן, עובר, אבל תבואו ותתמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. אומר איך זה? אדם שהיה חי כל הזמן, כל חיה בחוץ לארץ. יושב שמה, אוכל ושוטר, עושה כל מה שצריך. ופתאום עכשיו שהוא מת, הוא נזכר, הוא מצווה שיביא אותו לכאן. שמה, מי שהיה בשליחות, או שהיה שם מלמד תורה, הוא יצא לזכות את הרבים, ויראה מה שיראה, הנה חינני, כמו שבגמרא בירושלמי מובא, רבי ראובן בן יצטרובלי. אבל סתם אדם לא. בקיצור, זה היה בן אדם, היה לו קצת שכל, שאל אותו, אמר לו, לא, אל תביא אותו. זה יהיה דריעותה. שידונו אותו בשמיים, למה אתה באת, היית גר בבאר שבע. קדושת ירושלים היא יותר גדולה, ועוד קיימה לן בירושלים, אין קוברים בה חוץ מקבר חולדה. אומנם היום זה מעבר בחומות, יש גם ויכוח בזה, איפה, כן, לא. אפילו בזמנו על שכונת סנדריה, על בית העלמין שם היה דיון בפוסקים. היו כאלה שהיו נמנעים מלקבור שם, כמה שחששו שזה בתוך תחום ירושלים. אז אחרי הלכו לגבעת שאול, שזה מחוץ לירושלים, וזה נקרא ירושלים. כי ירושלים יש לה קדושה משלה. גם יש עוד עניין שלא לקבור מת ליד בתים של אנשים שמתגוררים שם. זה מפריע את מנוחת המתים, וגם קצת עושה לחיים שם, זה לא כל כך רצוי. לכן לכתחילה בהלכה אסור לקבור מת בתוך שכונת מגורים. אלא מה? כאן תגיד שזה מקום מגודר וכבר החזיקו בו, והבית העלמין הזה היה כבר לפני כן. יש צדדים לומר. אבל נפקא מינה לכתחילה, יש מקום עוד להרהר בזה. כן? אז אם כן, יצא לנו שגם יש שאלה לגבי לצאת מירושלים או מארץ ישראל בשביל ללכת לקברי צדיקים. דבר נוסף, שמו שאלה בהנחה בתלמוד ירושלמי ממסכת שקלים. שם הגמרא אומרת, תנא רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הם הם זיכרונם. והרמב״ם הביא את זה להלכה וכתב, מציינים את כל בית הקברות ובונים נפש על הקבר. נפש, פירושו, מניחים אבן. סימן, ציון. והצדיקים, הם בונים להם נפש על קברותיהם. ואת כל החובה להשים מצבה, זה רק לסתם אדם שנפטר. אבל תמיד חכם או צדיק, מפורסם וכדומה, לא עושים לו נפש על קברו. כדי שיהיה נזכן, כן הצדיקים צריכים לזה, שמעשיהם הטובים הם זיכרונם. ולא יפנה האדם לבית הקברות לנאמר שאין להביט אל בית הקברות ולבניין שעל קבריהם, כי אם למעשיהם. זאת אומרת, האנשים, אומר הרמב״ם, כאילו מתפעלים מהקבר שבנו, או מהצורה שהם עשו, ולא זה. כל הסיבה שאני הולך לראות את קברי הצדיקים, זה כדי לזכור את מעשיהם, ולהתפעל ממעשיהם, ולהתחזק בעבודת השם, ויראת השם, ולא בשביל זה. ואף לפי הנוסחה הכתוב בא לבקר הקברות, כך פירושה שלא יביט אדם לבקר מפני הבניין ההוא, כי אם למעשיהם הטובים, וזה די להם לזיכרון תמיד. אבל כל זה לפי הפשט. הרב חידן הרב שלום והבן מחזיק ברכה, וגם יש לו פירוש על ספר חסידים שומר הברית, שכתב שם בשם רבנו הארי ובשם הזוהר, שיש עניין גדול לנשמת הנפטר שיעשו לו מצבה. נפקה מינה, ושרב חידה הביא מעשה כזה. היה האמת שלא מזמן היה איזה סיפור בגיברלטר, שהיה איזה יהודי אחד לא הולכם, שהתבולל חיים גויות, ויצא מהמסגרת, וחמש שנים האחרונות לחייו, חזר בתשובה, ועשה תשובה מעריה. היה מתענה ובוכה, ועשה ללמוד תורה והכל, והיה לו הרבה צער. והוא כתב הצוואה שלא יבנו לו מצבה, שיהיה לו כפרה, לא יודע רע באיזה מקום, וזה, שלא יבנו לו מצבה. שיהיה לו כפרה ושיקברו אותו בסוף בית הקברות, כדי שיהיה כאילו ביזיון וכפרה. אז בא כאן לשאול אותי, מה... שבאתי לו את הרב חידה. הרב חידה כאן וגם בספרו מחזיק ברכה כותב, זה הלכה ידועה, שאם איזה מת ציווה איזה צוואה שאנחנו עושים למתים, כגון שלא ישבו עליו שבעה, או שלא יבנו לו מצבה, או שלא יעשו לו אזכרה, מה שרגילים לעשות, או שלא יאמרו עליו קדיש, לא שומעים לו, ואסור לקיים את דבריו. ואפילו שהיה לו סיבה או צורך בדבר, אלא ממשיך בזה. אומרת, כמו כאן, הוא רצה שיהיה לו כפרה. אומרת, זה מבנה דעתו הפעוטה, כאן הוא חושב שזה כפרה. אבל כשהוא הולך לשם, הוא יודע, הוא ידע את הערך והמעלה של הדבר, בפרט מצבה, שאין מנוחה למת, אלא שיש לו מצבה. כי רבנו הארי שמה, בשער המצוות, פרשת ויחי כתב, שמה המצבה הזאת עושה? המצבה הזאת, בשבעה הימים הראשונים שהוא נפטר, אז יש שם האחיזה של הקליפות. באים החיצונים ועומדים שם. אז אם אנחנו נשים מצבה, הם יתאחזו במצבה ולא יצאו משם. אבל בשבעה הימים הראשונים אסור לעשות מצבה. ואילו, ביום השביעי, אחרי שקמו, אז הנשמה של הנפטר נמצאת שם, והאור שלה חזק, היא יכולה להגן על הנפטר, אז אתה עד רבה צריך לבנות מצבה, לבנות פירושו להעמיד אבן. שיטת הרמב"ן ונחמני זה שישה טפחים, אמר, אבל האמת שהפוסקים כתבו שלושה טפחים מספיק. שלושה טפחים, הלכה זה שלושה טפחים, תשים אבן, תאמר, זה הציון של פלוני אלמוני, ואז הקליפות בורחים משם. אין להם רשות. כמו שכתב הרב מעבר יבוק. הרב מעבר יבוק כתב שמנהג בישראל, ולא עליכם חונכים בית הקברות, עושים לו שבע עקפות. מה זה השבע עקפות האלה שאתה עושה? אתה היית פה ועמדת שם. אתה עוד ציבור ועוד ציבור ועוד ציבור. מה יש בעקפות האלה? אז הוא מביא את זה, את מנחם ציוני על התורה. מנחם ציוני על התורה גם היה קדמון, מחכמי ספרד. גם הוא בפרשת ויחי כותב, שהקפות שעושים, אפילו בבית הכנסת, או בכל מקום אחר, אתה מראה זה שייך לי. ואז הקליפות משם בורחים. הוא אומר, נפקא מינה שהיה לו איזה שדה או איזה מגרש עזוב. הוא רוצה כעת לבנות שם הבית. אבל הוא מפחד, חוץ לארץ, יש שם שדים, מזיקים, אולי כשפים, אולי זה, אולי שם אנשים עבדו עבודה זרה. הוא אומר, אל תפחד. תעשה שבע הקפות, הפוך מכיוון השעון, כמו שאנחנו עושים סביב הטבע, תאמר, מזמור לדוד אבו לשם בני אלים, ואז כל החיצונים בורחים משם. זה כאילו אתה בנית גדר וחומה, זה שייך לקדושה, שייך לך. וזה גם הסיבה שיש מנהג בירושלים, וגם בעוד מקומות, שלא עליכם המת, עושים לו שבע הקפות לפני הקבורה. אבל אסור לעשות את זה בחצי הלילה הראשון, ולא עושים את זה רק לא עליכם מגיל 20 ומעלה. ותכף ומיד קוברים אותו. למה? שמראים בזה שהוא שייך לנו. הוא בן אברהם, יצחק ויעקב, כמו שאומרים שם בנוסח. אז אין להם שייכות אליו, והם עוזבים אותו. אז זה סוד ההקפות שאנחנו עושים. גם ההקפות שעושים, היו עושים בבית המקדש, סביב המזבח, בשנה הבא, בשמחת תורה, וכל זה, אז הוא אומר, יש בזה סוד. עכשיו יוצא שהמצבה ששמים, יש בה תועלת למת. והנה חינמי, לאורך ימים. עכשיו, גם אם חס ושלום, אחרי כמה שנים, התפרקה או נהבה או נהרסה, יש מצווה לבנות אותה, אבל שתהיה בגובה מעל פני הקרקע בסל שלושה טפחים. זה נקרא נפש לצדיק. אז רב חידה אומר, הרמב״ם אומר שלא צריך לבנות קברים. הצדיקים, מספיק שאתה יודע, קבור פה צדיק פלוני, אתה, זה פסת הגמרא. אין עושים, הרמב״ם שאומר גם לאלו, אין עושים פשוט צדיקים, דבריהם, הם זיכרונם. כלומר, לא צריך לבנות קבר. ולמה הרמב״ם אומר, זה עושה יותר גרוע. אתה מתחיל להסתכל, איזה אבן זאת, מה כתוב שם, איזה ציור, איזה זה, ואתה מתחיל להתפעל מדברים חיצוניים. ולא, אני רוצה שתתפעל מהאישיות שלו, מהתורה שלו, ולא משאר הדברים. אבל בא הרב חידה ואומר, אחרי שנגלה לנו דבר רבנו הארי, שיש בזה עניין, וככה היינו מסורת ישראל, דורי דורות ככה עושים, אז יש עניין לעשות מצבות לצדיקים. מביא ראיה מרחל ממנו. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. המדרש אומר שהיו לו שם, בנימין היה נולד, 11 ילדים, כל אחד שם אבן, סושורות, ויעקב שם האבן העליונה, י"ב, האבן ה-12, שם על קברה של רחל. ולכן התורה מדגישה לומר שיש עניין ותועלת בשביל שיהיה לזה זיכרון. כך כתב גם החתם סופר, ראיתי פשוט החתם סופר העריך בזה, וגם הכתב סופר בנו כתב עוד יש תועלת שיודעים מקום קבורת הצדיק. וציון יאמר איש, צדיק כבודו במקומו מונח, במקום הזה. מה שאמר השבג שהם עושים נפשות הצדיקים, היינו שאין בניין הנפשות לתועלת הצדיקים, כי הם אינם צריכים בזה. זאת אומרת, החידוש של החתם סופר הוא מפרש כך. הרי סוף סוף יש לנו את הגמרא, הם עושים נפשות. הרמב״ן לא כתב את זה סתם מעצמו. אז מה אתה דוחה את הדברים? אומר לא. הוא מתכוון שהם עושים, הם הצדיקים לא צריכים שיתפללו עליהם. באים בכוח מעשיהם. אבל שאר האנשים שנפטרו מהעולם, הם צריכים מצבע. ולמה? ששאנחנו נבוא נבקש עליהם רחמים. פדל עליהם. שיום הכל היה נהיה הפוך. פעם היה חתן קלה, באים לחתונה, כך כותב לחיי אדם, כך כותבים כל האחרונים, ערוך השולחן ועוד, בשביל לברך את החתן ואת הקלה, שיזכו לבנים, ויזכו לעושר ולעושר. היום הפוך. הולכים, החתן והקלה יברך אותך. ועוד אתה תשלם כסף, 360 שקל כל חודש, ו10 קלות יתומות יברכו אותך ביום החתונה. ועוד ועוד ועוד. עשו מזה... ואותו דבר קברי צדיקים. הקברות, כשאדם הולך לקבר אביו, אז המעבר יבוא כותב שכל פעם שהולך יבקש עליו רחמים שיקום בתחיית המתים. יבקש עליו רחמים שיתחפרו לו העוונות שהיה לו. ושיתפלל בעדו, בעד המת. היה הולכים הפוך, הוא הולך מבקש בעד עצמו. היה עליו השלום, חכם ששון מזרחי מסכן, נפטר בלי בנים. כתב הצוואה שלו, שבשבעה ימים הראשונים, יבואו על קברו ויקראו קצת זוהר, תהילים וכו'. אנשים היו הולכים לשם, ומתפללים בעד עצמם. ריבונו של עולם, זה שבעה ימים ראשונים. לקמן דאמר שמותר, ועוד הוא שמח על דברי הזוהר, פרשת, גם פרשת ויחי. זוהר פרשת ויחי, שם יש מעשה נורא, עם רבי יצחק. הוא רבי יצחק קבור בחצר של רבי שמעון בר יוחאי. ואתה תראה בהדרה רבה מובא שם, בהדרה זוטה, סליחה. בהדרה זוטה, שם בסופה נפטר רבי שמעון בר יוחאי, פרשת האזינו. אז בסופה הוא קורא, אומר, איפה רבי יצחק? דענה מערב נדע, אני הערב שלו. מה הרב שלו? היה שם מעשה שרבי יצחק יום אחד פגש אותו רבי רעזר, רבי אבא, פגש אותו והיה רועד, כולו רועד. ולמה אתה רועד? אמר, יצבתי לצאת מהבית בבוקר, בא מלאך פלוני, רודף אחריו. והוא כבר 30 יום, הוא רואה את הצל שלו בתפילת, בברכת שומע תפילה בזה. אז מה הוא יעשה עכשיו? ויש לו ילד קטן. אז אני מבקש ממך שלושה דברים. ביקש מרבי אבא. שכשתגיד דבר תורה ששמעת ממני, תזכיר אותו בשמי. ודבר שני, הוא אומר לו שתגדל את הילד שלי שילמד תורה. תשמור עליו. דבר שלישי, אומר לו, כל השבעה ימים הראשונים, יש דין קשה, אז בבקשה, תלך על הקבר, תבקש רחמים עליו. אמר לו, בסדר, עכשיו בוא איתי לבית המדרש, לך לרבי שמעון. קח אותו, הכניס אותו לרבי שמעון, וראה אותו רבי שמעון, ומה יש לך? בוא, תשב לידי. הושיב אותו למינו, רבי שמעון כבר הבין, וקרא לרבי מעזר הבן שלו, רבי מעזר תקיף היה, אמר לו, תשב בשער, כל מי שרגיל לבוא כל יום לבית המדרש, יבוא. מי שלא רגיל, את ניתן לו להיכנס. ושב רבי נעזר בשער, ופלוני נשאר בחוץ. ואז רבי שמעון נשא תפילה לקדוש ברוך הוא, ואמר, בנו של עולם, השם, ערב לי, אני אוהב אותו, את רבי יצחק, תשאיר אותו איתנו. יצא בת קול ואמרה, בסדר. אנחנו משאירים אותו כאן, ביום שאתה תלך לעולם הבא, תביא אותו איתך. וככה היה, לפני שהוא התחיל להגיד את ההדרה, אז הוא כבר מזמין את רבי יצחק שישב לידו, ולא נזכר שם, אבל זה ברור היה, ואחר כך קברו אותו בפתח של המערה, ליד רבי שמעון. אז משם למדו ששבעה ימים ראשונים יש עניין גדול, ללכת להתפלל על הנפטר. ככה רבי עליו השלום בצוואה שלו כתב, שהוא מבקש שהחתנים והבנים ילכו, אם יכולים, כל יום מהשבעה לקבר, אחרי התפילה, לבכות שם, להתפלל עליו, להמתיק הדין המר והקשה. כעשרה ימים ראשונים, יש דין קשה מאוד, והוא צריך סיוע. אז יצאנו והיינו חוזרים, אבל לקרוא אסור לקרוא. אבל להתפלל לבקש רחמים או השכבה, אחרים קראו. קדיש זה משהו אחר, שיהיה לו מנוחה. אז יש עניין שהוא צריך את העזרה שלנו. וידוע מעבר יבוא כותב, מה שיכול האדם לעשות בשבעה ימים ראשונים, יעשה ולא יתחה לשלושים. מה שיכול בשלושים, יעשה בשלושים, ולא יתחה ל-12 חודש. מה שיכול לעשות בתוך 12 חודש יעשה ולא ידחה לאחר כך. כי כמה שיותר קרוב, יותר טוב ויועיל לו מאוד מאוד. אז אם כן, לפי זה יוצא שסתם אנשים הם צריכים את זה. אבל הגמרא אומרת שצדיק לא צריך את זה. מה זה צדיק? כל מי שהרביץ תורה ברבים וזיקה את ישראל ולמד אותם תורה והנחה אותם בדרך, זה לא צריך לבנות לו קבר. או הקבר שאתה אומר, אתה מסופר, נכון, היום אנחנו נבנה לו קבר. כדי שידעו איפה הוא קבור. אבל הקבר הוא מסיבה אחרת. לשאר האנשים שבנינו להם קבר, זה כדי שנזכור אותם ונתפלל עליהם. אבל הצדיקים, זה כדי שנזכור אותם ונלמד אנחנו ממעשיהם. או להגיד להם שיבקשו עלינו רחמים. זה הפרק הבא שנצטרך לדון בזה. גם ראיתי שהאיגרות משה שאל האם זה איסור או הנהגה טובה, אז הוא כותב, בכל ספרי הריף, בתחילת קודם מסכת ברכות, נתפס מה שנחצב על מצבת קברו של הריף. אף שמזכירים את הריף כל חכמי תורה שבכל העולם, ולומדים דברה בספרו, ספרי כל רבותינו שבכל הדורות. האיגרות משה מביא ראיה ממה שבמסכתות שהפיסו, אז יש את הנוסח המצבה, הפיסו חכמים, אמרו לעשות את זה. נוסח המצבה של הריף, שכתבו, שמו אותה בשעק שמה של הספר. זה אומר, ולמה? הרי לכאורה, הם עושים נפשות צדיקים. אמרנו דבריהם, הם בזכונם. הוא צריך אותנו? אנחנו צריכים אותו. ועוד, ודאי שהריף היה צדיק גדול. אין בכל העולם כולו, כל גדולי ישראל, כל הדורות, כמה פירושים כתבו על דבריו, כמה מצטטים דברים בשמו והלכות בשמו. אז מה אתה צריך? את כל זה אתה אומר לי שאין עושים מפשוט הצדיקים. וממשיך ואומר, כן, שלא יצטרך לבית הקברות, בכל רבותינו הוא ברור שטעם זהו ברבנו עריף, שלא יצטרך האדם ללכת לבית הקברות למצוא קברו כדי לזכור אותו. שעל ידי דבריהם, מעשיהם הטובים, הם נזכרים. וכן כל הפוסקים שחיברו ספרים וזכו שילמדו אותם בכל הישיבות. וכל הוא רבנן, שבכל הדורות, מכל מקום, הקימו עליו מצבה, וכן הקימו מצבות על כל רבותינו. ואומר, וגם לא רק בכתיבת מגילת סתרים שהוא ליחידים, אלא באלפי אלפים, מצד הדפסת דבריהם, שלכן נמצא בכל העולם כולו, שאחינו בני ישראל נמצאים שם, התלמוד בבלי, ספר הרמב״ם, וספרי הטור, ושולחן ערוך, מכל מקום הקימו מצבות על קברותיהם. אז הוא עדיין נמצא בחקירה. למה? הרי יש לנו את הרמב״ם. מי לא לומד הרמב״ם? ולמה בנו קבר לרמב״ם? ראינו עושים, תלמד הרמב״ם, זה במקום לבנות לו קבר. זה שמוכרחים לומר, לא שיש איסור על קברות הצדיקים. כי הוא אומר, וגם אין לומר שהיה לו מצד צבאה, מצד הענבה, שלא החזיק את עצמו לתמיד חכם וצדיק. אם כן, היה מצווה שלא הכתיבו עליו שבחים שכתבו על מצבת קבורתו. אלא ודאי, משום שאף שאין חיוב להקים מצבה, אין איסור. מרוב צער כתבו על המצבה רגשותיהם בשם הגדלותו, מה שנחסר לעולם בפטירתו, אף שלא היה חיוב. מסתבר שאחר שהתחילו להקים מצבות, נעשה חיוב להקים מצבה, שהוא מחיובי הקבורה. האמת שגם הרב חידה מתרץ אותו תירוץ, שכל דבר שנהגו העולם לעשות, אסור לך לשנות ולא לעשות אותו. בכל עניין, שלא ייראה כאילו אתה פוגע בכבודו, למה הוא כן והוא לא. עכשיו הוא נשאל גם על אחד שהאביב אמר לו שהוא לא רוצה שיקרא עולה לתורה, אל תעמוד. אז בא לשאול את הרב חידה, הוא אמר לו שאם באותו בית הכנסת שאתה מתפלל כן עומדים ואתה לא תעמוד, זה יהיה פגיעה באביך. אתה לא תשמע לו ועד רבה אתה תקיים מצוות כיבוד אב ואם בזה שתעבור על דברה וכן תעמוד. וזו השיטה של הרב חידה בכל דבר, שצריך לדעת מה הנוהג, מה המנהג באותו מקום, איך שהם נוהגים, לפי זה אתה צריך לחלקה את צעדיך, את רכיך, איך לעשות ואיך ל... אתם רוצים משהו לחלק להם? תראה, נעשה את זה זה.
בסדר, אני רוצה לשמוע ישראל.
איך, איך?
אני חצות נעשה לשמוע ישראל.
בסדר.
אני ממשיך.
אה?
ממשיך, כן. הבאנו דברים שהם אכלו מקודם, עמדו בקנזה. כן, כן, שבאתם. בסדר. איזה פרקים עכשיו?
לא שומע?
אני רוצה? לא, אני כבר לא, אני רוצה דרך נעשה לשמוע.
12?
כן, כן, טוב, טוב, לא, אפילו טוב.
זה לפי הכבוד שיהיה לי. כן,
רון קודם. מאוד יפה.
מאוד קודם, הרבה יותר.
אני רוצה לעשות את זה בקטן, אבל מה שאני אומר שלא רואים. אבל שומעים טוב, זה פה תסתכל טובה.
לא, זה שולי.
אתה רב אולי שרוע בדין לחיפה. אני רוצה לשמוע אותך מאוד מאוד. אני רוצה לשמוע אותך מאוד מאוד.
הגאון משה פיינשטיין גם דן על המנהג שבהרבה מקומות, הרבה ערים, על קבר של הצדיק היו בונים כיפה. ולמה? כדי להראות שהוא שונה, כמו רב העיר או חכם גדול, או כמו שאנחנו רואים, קברי התנאים שיש בגליל ועוד, קבר רבי שמעון, קבר רבי מאיר, שלהם היו שמים יותר. זה כמו, הוא אומר, כמו שהיה החכם, שהיה החכם הגדול של העיר, אז שמים לו מצנפת. אדם רגיל ויש כובע רגיל. זאת אומרת, יש מגבעת של כהן ידיעות, ויש זה כהן גדול. ואם הוא היה רב העיר, אז היו שמים לו עוד איזה לפה, אומרים בערבית, עוד גלגול. גם כאן, כיוון שנפטר איזה צדיק גדול, והוא היה רב בעמיו, זאת אומרת, ושומעו הולך בכל המדינות. אחד כזה בונים באמת בניין עם כיפה על ראשו. רק יש עדות מסוימות שכולם שם עם כיפות, מה נעשה להם? כאלה, כל אחד חושב שבוא נעשה. אבל צריך האמת להיזהר בזה. אז לסיכום אני אקרא לכם את לשון רבנו ארי. הוא מביא שמעניין, זה היה מנהג בני אשכנז. הרבה מנהגים יש, היו האשכנזים, הם נהגו בזה, ואנחנו הספרדים נעתקנו. למשל, התשליך בראש השנה. ותראה שזה לא היה בספרי הספרדים, לא, היה, לא נזכר בכלל. וזה, התחילו בזה אשכנזים, ורבנו ארי בא ופרסם, וכתב שזה מנהג בני אשכנז, וכך נהוג לעשות. אותו הדבר גם כאן. הספרדים לא היו בונים מצבה ביום השביעי, אלא זה היה מנהג אשכנז. לכן הוא אומר, ולכן מנהג בני אשכנז, שלא לבנות ציון על הקבר עד אחר שבעת ימי האבלות. כפי שטעם בניין הציון הוא כאין כיסא ומוצב לשרות עליו האורות המקיפים על הנפש, ועדיין לא נשלם המקיף לחנות שם עד סוף שבעת ימי האבלות. ולמה? מפרש בגלל של הנשמה של האדם יש שבעה חלקים. למה זה שבעה חלקים? וכנגד שבעת ימי השבוע. זו הסיבה גם שבסוכות עושים שבע כפות. אז אומר הספורנו שכאילו כל חיי האדם זה שבעה ימים. ראשון, שבת, לא פעם ראשון. לכן לחתן גם עושים לו שמחה שבעה ימים. לראות לו כל החיים זה שבעה ימים. וחוזר חלילה. וכל ראשון יונק מהראשון הקודם. וכן הלאה. אז הולך שבוע ובא שבוע. אז גם אצל הנפטר, הנשמה שלו, יש לכל אדם לאדם יש לו שבעה חלקים בנשמה. חלק שלום ראשון, שלום שני, שלישי. אז כל יום מסתלק חלק אחד, כי הוא לא יכול בבת אחת להתנתק מהעולם. כמו שהכותב גם המעבר יבוק, כמו שהקרובים לא מהר יכולים להתנחם, אלא עד שיעבור איזה זמן, ויעבור שבוע, ואז הוא יכול, ואז הוא יכול להתנחם ולרגע. אז כך גם הנפטר, הוא לא בבת אחת, שגמרה אומרת שהוא הולך מהקבר לבית, מהבית לקבר, הוא עדיין לא רוצה להאמין שהוא כבר עזב את העולם. גם בזוהר מובא ש30 יום לפני מעלים אותו למעלה, מרגילים אותו שיראה את המקום שלו שם, כדי שלא יהיה לו הלם בבת אחת, עובר ממקום כזה, מקיצוניות כזאת, ממקום אחד למקום אחר. אז הוא, הנשמה מרגישה, היא רואה. וכן גם בשבעה ימים, אז גם לא בבת אחת, אלא כל יום הולך חלק אחד. אז כאן שכל יום הולך חלק אחד, עדיין אנחנו לא בונים, אומר לא בונים את המצבה. מתי בונים את המצבה? או לשים את האבן ביום השביעי, שאז יסתלק גם המקיף השביעי, והכל יתחבר שם, אז זה המקום. כך כותב רבי אברהם אזולאי, ודע כי מנהג האשכנזים שלא לעשות ציון על הקבר רק אחר שבעת ימי האבלות, וטוב המנהג, כי הלא בניין הציון ההוא לתת כוח אל המקיף לעמוד שם, ואם יבנהו קודם שיבוא שם המקיף, נמצא שאנחנו נותנים כוח אל הטומאה האחוזה במה שישרה שם ולא תלך משם. דוגמה, מי שבונה בית ולא מזכיר שם השם על הבית, רוח מסעבה שריה באותו בית. אך אחר שבא כל המקיף, אז מצווה לעשות ציון, להכין כיסא אל המקיף. זה הדוע, היה מעשה רבי אפרים כהן עליו השלום, ואביו של חכם שלום, נפטר, הוא היה בן קרוב ל-70, 69. והיה נראה זקן, היה נראה אולי בגיל 90, אבל הוא לא היה כל כך מבוגר. הוא נפטר בג' לשבת תשובה, ג' לתשרה. מוצאי שבת, היצאה הלוויה, ועשו את הלוויה, מור רבי אבא שלום, הלך לשמה לבקר את הכנראה אלו, הם היו בקשר חזק. סלח וראה שבנו את הבטון, עכשיו אז היו עושים בטון גבוה, היום עושים בטון בגובה הקרקע. והאמת זה נכון מה שהם היו עושים, היום יש קצת בעיה, למה? כמו שמכסים אפר, יש אומרים שהאפר הזה קנה אותו, זה ששייך למת, אסור להשתמש באפר הזה. מה הם עושים היום? הם שמים את האפר, טוב, אולי אפשר לומר שזה על תנאי. ואחר שבאים לבנות את הבטון, מוציאים קרוב ל-40 סנטימטר מהעומק, מעמיקים, ויוצקים שם את הבטון. ובסוף יוצא הבטון באותו גובה של הקרקע. ועל זה מעמידים את המצבה כדי שזה יהיה יסודות. בזמנו לא ככה היה, אם שמו בטון, ושמו בטון, הבטון היה גובה 30 סנטימטר. ואבא ראה את זה, הלך לבית שלו, תומי, שם הבנים היו צעירים, לא מבינים בזה, אמרו לו, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אז דיבר עם חכמי הקבלה של פורת יוסף. אמר להם, תשמעו, זה רבנו הארי מפורש, שאם בונים את הקבר בתוך 7 ימים, הקליפה תאחז שמה ולא תצא. אסור בתוך 7, ומצד שני, שנגמר 7, מיד צריך לשים. אני רוצה שתתנו לי רשות, אני שובר את זה. הוא לא רצה על דעת עצמו לעשות, אז בסוף הסכימו אותו. היה רק הביא איתו 2 פועלים, ושיברו את כל הבטון, וביום השביעי עשו את המצבה כדי שיהיה הכל כמו שעל הצד ה... אז אם כן זה שהוא אומר, בונה בית ולא מזכיר שם השם עליו. זה עצוב. עכשיו יש עוד מנהג היה בהלכה שהיו חונכים בית עלמין, עושים תענית באותו יום. במקור רבי אליהו מני כתב שכל קרקע חדשה באיזה יישוב שרוצים להקים ולהקים בית קברות, אז היו נוהגים גוזרים תענית על כל יושבי אותה העיר. ביום הראשון שחונכים את בית הקברות. כדי להגן עליהם וישבו בטח. וכן כתב תלמיד השבט סופר, בשו"ת שיח יצחק, זכור יזכור דברי שו"ת מהר"ם שיק, שבמה מייחדים קדשים אותו, הנה לפי המבואר, דיין קדושת העיר ירושלים, כשקידשו היו מסובבים את העיר, והיו אומרים המזמור של יוסף בסתר, שיר של פגעים שהוא מסוגל להבריח המזיקים. אם כן ראוי לאומרו גם כן בייחוד בית עלמין, וגם פתאום הקטורת מסוגל לעצור המוות ולבריח מזיקים פגעים רעים. כפי מה דעית אתם שהיו מקדשים אותו בשירי מנחה, דהיינו בדברים הנאחדים. מצד זה צריך לומר איזה פרקי תהילים שאמר דוד המלך, כמו שאמרו על הפסוק הגבורה באורך העולמים, שעל ידי זה שאומרו אותם יהיו שפתותיו דוריבות בקבר. והם, כן, הם כמו שירי מנחה שמקדשים בהם בהילוך סביב עזרה בפועל. כן, שכתב הרמב"ן נחמני, הווה אמירת תהילים שביקש עליהם דוד המלך עליו השלום, שעל ידם יגור עולמים. ואחר מבית הקברות הנקרא בית עלמין, קובעים ויחדים אותו לבית עולמים איזה מזמורים. אבל האמת שרבי אליהו מני כתב שהסיבה היא שחס ושלום לא יהיה כאילו מזל לא טוב. עכשיו קוברים, אז כאילו יש פתחון פה לשטן. אז ביום הראשון שהיו קוברים באותה המקום, היו גוזרים תענית כדי לעצור המשחית והמגפה והחרב מעל כל ישראל ומעל יושבי אותה העיר, שיהיו שקטים ושעננים. גם בצוואת רבי יהודה החסיד ידוע, כתב שלא להשאיר קבר פתוח, לא חוצבים קבר פתוח. אני פעם הייתי בבית עלמין פה וראיתי קברים פתוחים, הלכתי צעקתי על האחראים שם של השטח. אמרו לי, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. מה אנחנו יכולים לעשות כלום? אסור להשאיר קבר פתוח. משאירים קבר שלא קברו בו. זאת אומרת, מכינים קבר, כאילו רבי יהודה החסיד אומר שזה קורה לבעל דבר שמזמין אותו, כאילו שיהרוג. בסוף מה התברר? שלא עליכם איזה מצב ממש הפקרות. באים הקבלנים שבאים לקבור, החברה שנקראים קדישה, באים לקבור מת ואין להם בלוקים, אז הם הולכים לאיזה קבר, שיודעים שהוא ריק, לוקחים את הבלוקים, משאירים אותו פתוח והולכים. אז שתיים רעות עושים. גם גוזלים, והמת הזה מסכם, שמו לו שם בלוקים גזולים, וגם משאירים קבר פתוח. אז לא הלכתי, סיפרתי את זה לחכמים, זו... האמת זה אחד הדברים, הלוקים בחסר. זה נגד ההלכה. זאת אומרת, כך שמעתי ממור אבי, שהיו מפרישים 10 אנשים צדיקים וטובלים במקווה, ומקיפים המקום ההוא, ואומרים מזמור לדוד, פתאום הכתורת אנה בכוח, והמרצח מגינות ונורשים בכל הקפה. וכן אומרו בכל הקפה סך הכל 7 פעמים, ובזה יהיו שמורים בני העיר שקטים ושעננים, ויאריכו ימים טובים. וכן כתב בספר חושב מחשבות על סנהדרין, שיש בזה עניין חשוב, כי הקבר נחשב כמו בית לאדם הנמצא בעולם הזה, כדי שימצא מנוחה לגופו, מקור ומחום ומגשם שוטף, כך מקור מנוחת הנפש כשישוב העפר והארץ כשהיה. עכשיו השאלה ההלכתית השנייה שדנו בה גדולי עולם, אם מותר לבקש מהנפטר בקשה. יש 2 שיטות בפוסקים. שיטה שאומרת, אתה הולך לקברי צדיקים, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה למען הצדיק רבי שמעון בר יוחאי, למען רבי מאיר, ושיציל אותנו. ושיטה שאומר שמבקש מהצדיק, קום רבי שמעון ותפלל עלינו, קום רבי מאיר תפלל עלינו. הללו אוסרים והללו מתירים. מה עושים כאן? מה הבעיה? הבעיה היא בגלל שיש תלמוד ירושלמי בברכות פרק ת' על הפסוק מי כאדוני אלוהינו בכל קוראנו אליו. מה הפירוש אליו? בטח אליו, למי אנחנו קוראים? אומר הירושלמי, אל תהיה צובח, לא לגבריאל, לא למיכאל, לא לאיזה משרת ולא לאיזה צדיק שהוא יתפלל בשבילך אצל הקדוש ברוך הוא, אלא תפנה אליו ישירות. השיטת הירושלמי אוסר לבקש רחמים דרך איזה מישהו או דרך איזה מלאך. ולכן הפוסקים הביאו שמה שיש תפילה שמסוגלת בשם רבי ישמעאל. התפילה שמה יש השבעות למלאכים, הוא מבקש מהמלאכים. שרבי הרוקח ואחרים כתבו שלא יאמר את התפילה הזאת. כאילו אני אומר למלאך ללכת לבקש עליי רחמים, או משביע אותו וכדומה. זה לא נכון לעשות כן, אלא אני אתפלל ישירות לקדוש ברוך הוא. אז עכשיו מה עושים כאן? הכה כתב אמר רבי יודן משמד דידי בשר ודם, יש לו פתרון. זאת אומרת, איזה שר, אם באת לו עת צרה אינו נכנס אצלו פתאום, אלא בא ועומד על פתחו של פתרונו וקורא לעבדו או לבן ביתו, למזכיר, היום יש ראש לשכה, ואומר, איש פלוני עומד על פתח הצרכה, שמה מכניסו ושמה אין מכניסו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. אם בעל אדם צרה, לא יצבח לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא לי יצבח, ואני עונה לו מיד. הדאו דכתיב, כל אשר יקרא בשם השם ימלט. ככה נביא יואל אומר, תקרא לקדוש ברוך הוא והוא יענה לך. קרא בשם השם ימלט. וכך גם במשנת רבי אליעזר כתב, מידת בשר ודם, עבדו של מלך בא לשאול צורך, אבל אצל הקדוש ברוך הוא אינו כן, אין אדם צריך לקרוא, לא למלאך, אלא הקדוש ברוך הוא לבדו. תראה אליי ועיניך. אז הרמב״ם בעיקרי אמונה בפירוש המשנה כתב, והיסוד החמישי שהוא יתעלה הוא אשר ראוי לעובדו לרוממו ולפרסם גדולתו ומשמעותו, ואין עושים כן למה שלמטה ממנו במציאות מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות, כל מה שהורכב מהם, לפי שכולם מוטבעים בפעולותיהם, אין להם שלטון ולא בחירה, אלא רצונו יתעלה. ואין עושים אותם אמצעים להגיע בהם אליו. זאת אומרת, אסור לפנות לא לכוכב, לא למזל, לא למלאך ולא לשום דבר, אלא כלפיו יתעלה יכוונו המחשבות ויניחו כל מה שזולתו. וזה היסוד החמישי, אזהרה על עבודה זרה. ורוב התורה באה להזהיר על זה. עכשיו המאירי גם כן, על אותו מהלך גם כן הלך, שלא להזכיר שכל מה שאמרו בלשון רבים, זה כדי להזכיר את המלאכים שהם יהיו, שיהיו הכל מסייעים אותו. אבל התפילה היא לא למלאך, אלא התפילה לקדוש ברוך הוא ישירות.
יעקב אבינו, המלאך הגואל אותי מכל רעים.
הזוהר הקשה את זה, הזוהר אומר, המלאך שמה זה השכינה בעצמה, קורא לה המלאך, כמו הנה אנוכי שולח לפניך מלאך, שמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינות. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, הוא אומר שזה מלאך שממונה על זה. כמו שהגאון מווילנה שאל, איך אנחנו אומרים בליל שבת, ברכו לו לשלום?
הוא לא היה אומר.
אז תרצו שהסיבה היא, כיוון שהם ממונים לברך, כמו שהגמרא בשבת אומרת, אז אני אומר להם, מזכיר להם, תעשו את מה שאתם מותן עליכם, שהקדוש ברוך הוא שלח אתכם לברך, לא שאתם המברכים, הקדוש ברוך הוא אמר לכם לברך אותי. אומר גם כאן, אז הוא גם מתרץ כך, שזה מלאך שממונה לברך, או ממונה לשמור, אז אנחנו מזכירים למלאך לשמור. כמו אצל אליהו הנביא, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. גם בזוהר יש, שרבי שמעון מדבר עם אליהו ואומר לו, בבקשה, אל תתעכב, ביום שתבוא הגאולה, מיד תבוא. אז מה אתה מבקש מאליהו? מה זה תלוי בו? כיוון שהוא הממונה, אז אנחנו מזרזים אותו. אומר, מעין מה שכתב רבי חיים פלאצ'י, מה שאומרים בקדיש, בעגלה ובזמן קריב. מה זה העגלה? מה זה זמן קריב? בעגלה זה במהרה. ובזמן קריב, זמן קרוב, מה הפירוש? זאת אומרת, אם המשיח כעת צריך לבוא, אז במקום שיסע על 2,000 קמ"ש, יסע על 20,000 קמ"ש. זה בעגלה. ובזמן קריב, אם נגזר שהמשיח יבוא מחרתיים, אז אנחנו רוצים שיבוא מחר. אז אנחנו מבקשים שתי בקשות. אחת, שיזדרז, הנסיעה תהיה מהירה, ושתיים, שתהיה מוקדמת. אז יש דברים ש...
איזה שם זה יחייני שאומרים בסוף
העלל? סליחה?
איזה
שם
זה
יחייני
שאומרים בסוף
העלל? שבסוף העלל זה שם שמותר להגיד אותו, שיש בשר ודם נקרא בשם זה זוודיה. אז זה נקרא שם ששייך לקדוש ברוך הוא, כך כותב הרמק, שהוא ממונה לברך אותנו כל ראש חודש. אז יש בשוט מערם מינץ מצאנו שאלה מעניינת. אומר, אדם אחד נדר ללכת לאיזה עיר על קברי אבותיו וצדיקים וקדושים לבקר שם, והנה קשה עליו לקיים. למה? אומר, הדרך קשה, ארוכה, והוא עייף מאוד, הוא חלש, אז הוא רוצה להתיר את נדרו. אז הוא אמר לו שיעשה באמת התרה, ואת הכסף שהיה אמור להוציא על הנסיעה ועל כל ההשקעה הזאת, ייתן את זה לעניים, וזה עדיף תפה. הוא אומר, ולמה? כי יש גדולים שגרו תגר על דבר זה, וקראו עליו ודורש על המתים, ורוב עמי הארץ ונשים עביד מליצים בינם ובין קונם ברוך הוא. הוא אומר, זה עבודה זרה, מערם מינץ בפירוש. הוא אומר, רוב עמי הארץ ורוב הנשים, הוא אומר, הוא הולך קבר רבי מאיר, אבל זה רבי מאיר ידעוינה, הנה רבי מאיר ירפא אותי, הנה רבי שמעון, הוא אומר, זה אסור לעשות את זה.
רש"י
בתענית
אומר
שיבקשו עלינו רחמים. זה עוד מעט, כן. אומר, וכן מצינו אזהרה רבה, ויהיה נזהר מאוד שלא ישים מגמתו להתפלל ובקש מן המתים, כך כותב הרמ"א גם כן בשולחן ערוך, שקרוב הדבר שיהיה בכלל ודורש על המתים, אלא שיתפלל הקדוש ברוך הוא שעשה חסד בזכות הצדיקים המתים, מרבים שם בצדקות ובתחנונים. ואותם נשים מכינה מהארץ שהולכים על קברי מתים, כאילו מדברים עם המתים, מספרים להם צרותיהם, קרוב הדבר שזה בכלל איסור זה. ונמצא שיש מן הגאונים שרצו לאסור להשתתח על קברי מתים, אלא ההולכים שם התפללו להשם שימלא משאלותם בזכות הצדיקים הקבורים שם. כך כתב גם במדרש אליהו, אומר שהיו מזמנים ומייחדים שם חבית יין לסעודה, נודרים נדרים, שהיה להם איזה צרה, ואומר, הלך לבית הקברות, פנה להם איזה קבר, ועשה שם סעודה, לכבוד אליהו הנביא זכור לטוב, והיו מייחדים חבית יין. ואוסרים, כי היו מדמים בנפשם, התואה כאילו הוא המרפא ומחיה מתים, והוא המעשיר חלילה. והביא דבריו הגאון רבנו חיים פלאצ'י, בספרו שות חיים ביד, כתב שחשש משום סריך עבודה זרה חס ושלום. וכן ביין שהיו מייחדים משום נסך. לא הבנתי רק למה זה נסך. הוא טען שהיין הזה נקרא כאילו יין נסך.
עבודה זרה, כמה שזה עבודה זרה?
בגלל שזה עבודה זרה.
נסך עבודה זרה. מה זה העניין של
מליצי יושב? כן, עוד דקה, אנחנו, כן. גם הרב הזכיר שהגמרא בתענית, יש שתי סברות. למה עושים לקברות? אדמר, שהרי אנחנו, אם אתנו רחם עלינו, חשובים כמתים. אדמר, מתים, בקשו עלינו רחמים. אז יש אומרים שזה תלוי במחלוקת הזאת. שאם מותר לבקש מהם או לא מבקשים מהם.
הסליחות של האשכנזים, יש להם הרבה בקשות, שהמנחים יעמדו בתפילה. יש להם דברים כאלו.
יש גם לרבי אליעזר פאפו, גם כן איזה תפילות שנראה קצת, כן. טוב, זו מחלוקת שחוצה את כל ה... נקרא לך רגע עצות רב פעלים. הוא הביא את דברי הזוהר, נמצא לא הותר לאדם להתפלל על קברי הצדיקים לשאול בקשתו מהצדיקים עצמם, כי זה חשיב דורש של המתים, אלא הוא מתפלל ושואל בקשתו מהקדוש ברוך הוא. ורק, הוא הוסיף הערה, מבקש מנפש הצדיק שתתפלל עליו בפני הקדוש ברוך הוא, שישמע תפילתו ויעשה בקשתו. אז הוא עשה מין חיבור של שני הדברים. הוא אומר, אתה הולך ואתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, ובינתיים אתה אומר לצדיק, בבקשה, את התפילה הזאת שאני העליתי לקדוש ברוך הוא, תעלה אותה, תסייע לי, תעזור לי, לעלות את זה במעלה. אחר כך הוא ממשיך ואומר, אבל מה ששוחטים בקר, ועל מצירות הצדיקים, שחיטת הבקר מנדחר שמה, אין זה כי אמרו על לב, לעשות מעשה ניחושים דרכי האמורי, והוא כשאר חוקות הגויים, ואסור. בשלמה סליחות ותחנונים, שעושים בבית הקברות אצל מצבות הצדיקים, יש לפרש כוונתם הוא, שמתפללים לפני הקדוש ברוך הוא, שענה אותם, זכות הצדיק, וסיום נפשות הצדיקים מתפללים ובקשים רחמים עליהם. גם באגרות משה, אותו דבר כתב בחלק ה', בדבר אלו הולכים ביצרה לקברות אבותיהם ולקברות הצדיקים לבקש רחמים, עיין בשך שהביא מתשובת מערך, זה מערך אור זרוע, שמפקפק בזה. מדברי הגאון הבית חדש, שאין איסור בדבר. זאת אומרת, אחד מול השני. הנה בעיה שנמצא בפיוטים והסליחות, שמבקשים מהמלאכים שהתפללו עבורנו. לכן, מידת הרחמים עלינו התגלגלי, חזנן שאיקה מחלוקת, לבעלי הפיוטים היו גדולי ישראל. הרי תקנו והנהיגו לומר כן. אבל הרבה מרבותינו האחרונים אוסרים זה. והתם סופר הובא ממערן מפרג, שסירב ומעין לומר פיוטי דמכניסי רחמים בסליחות. לדבריו, יש למנוע מלומר מפזמון דמלאכי רחמים, וסליחת עוד ג' המידות האמורות בחנינה זו, והתם סופר עצמו אמר סליחות אלה עם הציבור. ורק במכניסי רחמים, היה מעריך בנפילת אפיים עד שהגיע שלח ציבור לשומר ישראל, ומילה לא היה אומר. אז אם כן, רואים שיש כאלה שחששו מלומר איזה פיוט או בקשה שמבקשים מהנפטרים, ויש כאלה שלא חששו, טענו... כן. אומר, אבל... לא, אבל עדיין זה לא ברור. אומר, האגרות משה כותב שיש חילוק גדול בין... לבקש מהצדיק, לבקש מהמלאכים. הוא אומר שמלאכים ודאי אסור, כי הירושלמי אסר את זה. ירושלמי אמר לו תה צובח לא לגבריאל ולא למיכאל, זה מובא בעוד מדרשים. אומר אבל צדיקים, כיוון שהצדיקים הם מליצי יושר, אז מותר לי ללכת להתפלל לקדוש ברוך הוא ולבקש מהצדיק שיליץ טוב בעדי. מה גם שראינו בזוהר הקדוש, כך הוא כותב, ראינו בזוהר הקדוש מפורש שאתה הולך לקברי הצדיקים, מה יש שם? הנפש שלו. אם אתה מתפלל בלב שלם, אז הנפש שלו הולכת וקורה לרוח, והיא עוברת דרך נערת המכפלה, ואז האבות הם קוראים משם על הנשמה, והנשמה יורדת, כי היא יכולה לעשות הרבה, כי היא נמצאת בישיבה של מעלה, נשמה בעצמה תרד ותשמע את הבקשה, ועולה ומודיעה לקדוש ברוך הוא ולכל הצדיקים שבגן עדן, וכל הצדיקים בען כולהו בען רחמי ענן, וחס ענן קודשה בריחו בגינהון ובגינהון לכולהו צדיקיה, בפלסון הזוהר. אז אם כן יוצא שאצל צדיקים זה חלק למה גם גמרא בבבא מציעה, אם מלא תפילת המתים על החיים לא היו חיים מתקיימים. וזוהר שאומר שמה, אמר לו הנפטר, שאם לא היינו מתפלים עליכם, שעה וחצי העולם לא היה מתקיים. שעתה הוא פלגה. אז כנראה שהם ממונים על זה. ממונים על זה, אבל המלאך זה נראה כאילו עושה מתווך בינו לבינו שמתברך, לזה יש שפקפקו. אז הוא אומר, וגם שלא יבקשו מהשם יתברך עבורנו מדברים שלא שייכים המלאכים. אך איקה מחלוקת רבותינו הראשונים לבקש מהם שהם בשליחותם יעשו באופן היותר טוב לפנינו. שיש אוסרים גם את זה. אבל לבקש אדם כשהוא בחיים להתפלל ולברך הוא דבר הראוי והנכון. זאת אומרת, עכשיו הוא אומר, נכנסנו לעוד בעיה. מה עם חכם צדיק שבתורנו, שאני הולך אליו שיברך אותי? אז תאמר שגם זה אסור? הרי אני שם את הווך ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אומר לא, זה הגמרא כבר אמרה, שילך אצל חכם ואיש חכם יכפר עינה. איך אצל חכם? שבקש עליו רחמים. שלחמד, תראה תירוץ אחר, הוא אומר שכשנגזר על האדם איזה חולי או צער, נגזר עליו שהוא יצטער. אם הוא הולך ומספר לרב שלו, אז הרב שלו מצטער, ועל הרב לא נגזר ויצטער, אז בגלל הרב נשלחו מעביר לו. דוחים את הגזרות. אז זה...
כתוב החומש אצל אבי מלך, להתפלל בשר.
תראה לי עד כמה. טוב, שם אולי אפשר לומר היה ציווי מיוחד. ורצה להראות לו שהוא ה... כן, אין לכם. אבל אין לכם, הצדיקים, בכל אופן, אני רואה שפה אין מחלוקת. שאצל צדיקים אפשר. הוא אומר, וגם לחכמי התורה, ולא רק כתנאים, כרבי חנה בן דוסה, שרבי יוחנן בן זכאי שלח אליו, ורבן גמליאל שלח אליו, ואף לא רק לאמוראים כרבי יונה, אבו דרבי מני, רבי יצחק בן אלישיב ורבי יהודה, שכל מה שהם מבקשים מהשם יתברך היה עושה להם. אלא כל חכם שבכל דור ודור צריכים מי שיש לו חולה ללך אצלו, שיבקש עליו רחמים, שכן ראינו שזה נשנה לדורות, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. והובה זה לדינה בשולחן ערוך, ברמה, בסימן שין למדה, ועלה עדיף זה מדיין הוראה לאיסור ויתר. שגם חכמים לדור זהו בכלל. שומע? כמו שאני הולך לרב, והרב פוסק לי שזה מותר, ובשמיים מסכימים שזה מותר, אז אני הולך לרב, והרב מתפלל שיהיה בריא, אז בשמיים פוסקים שהוא יהיה בריא. זה מאוד מעניין. כן. אומר, אבל לאדם שמת, שכבר לא שייך שהוא יתפלל, כי נשמתו בגין זה מרומים, שייך שתתפלל עבור אלו החיים שלאלו זה סוברים, זה מלאכים אסור יש לעיין, אם גם בבני אדם שמתו אסור. האף המתירים לבקש מהמלאכים הוא רק בדבר שנשלחו המלאכים, אבל בנשמות לא נשמע כן. אם כן, גם למתירים לבקש מהמלאכים יש לעיין בנשמות. אז בקיצור, הוא ממשיך ומסתפק, ואחר כך יש את המלבים. המלבים כותב שיש שתי סוגים של תפילות. הוא כותב כך, בספר שמואל, שם בספר שמואל כותב המלבים, יש המתפלל על ידי אמצעי, והוא שמבקש תעשה בקשתו על ידי המלאכים ומליצים מזכירים זכיותה. ועל ידי הזכויות אשר בהם יצטדק וכן נבקש עזר ותשועה על ידי אמצעי. ויש מתפלל בלא אמצעי. כאחר שאינו מבקש להצדק על ידי זכיותיו וטענותיו, רק בתורת חסד וחנינה. כמו שאמרו שצדיקים, אף על פי שיש להם לקלוט מעשים טובים, לא מבקשים אלא מתנת חינם. אם כן, אין צריך להעריך ולציע על זכיותיו, לא כן השואל על ידי מליצים מספרים זכיותיו, שבהם מברר כי ראוי שתעשה בקשתו על פי הדין. כמו שהוא במלכותה דהרה, שאדם שואל דבר מן המלך לעצמו, ישאל דרך חסד, ולא ירבה בדברים, רק יאמר, לי אדוני, עשה עם מי חסד. לא כן המבקש באמצעות השרים היושבים, צריך לברר זכיותיו, כי אין באדם לעשות חסד חינם, רק אמת ומשפט. אז המלבים, הוא מחלק בין אם הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא בעצמו, שאז הוא יכול לבקש בזכות חסד, מתנת חינם, לבין מבקש מהצדיק, או מבקש מהמלאך, ואז הוא יצטרך לעשות איזו מצווה, או לתת איזו זכות, שבעבור אותו הזכות, יהיה לו כך וכך.
אפשר לומר, יהיה רצון, לפני שנעמוד בתפילה הצדיק,
אבל תראה שבכל התפילות שתקנו, לומר למשל על קבר רבי שמעון וקבר רבי מאיר ועוד, שם כתוב, אנא השם, התפילה היא הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ועשה למען זכות הצדיק הזה, עבדך, רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר, שהם תרחו כל ימי חייהם, ולמען כבודם בנו הנה, ותעשה למען התורה שלהם, תעשה למען, אז שוב, הכניעה היא לקדוש ברוך הוא, ואני נשאל על זכות הצדיק.
כתוב אם יש מלאך מליץ.
יש מלאך?
מליץ עליו.
מלאך מני אלף.
יש מלאך מליץ.
אז שמה יוכלו לתרץ שזה עניין של
זכות.
של משפט. שמה זה משפט. ובמשפט אלה מימינים ואלה מסמינים.
זה מעשה, לא? מעשה זה הוא עשה מני אלף.
איך, איך?
המעשה שהוא עשה, הוא עשה מעשה טוב, אחד
מני אלף, ולא ממליץ. אתה יודע מה הקשה שם הרב שמעון דבי? אומר מה? אם צדיק נפטר, אז לא היה לו מלאך אחד מני אלף, איך יכול להיות? הוא אומר, אלוהים שהרי דנים אותו. זה לא, איך זה יכול להיות? והגמרא אומרת, 999 אומרים ימות. אחד אומר, תהיה, תהיה. ויאמר, פדאה הוא מרד את צעת, ויאמר, מצאתי כופר. אז הוא מתרץ תירוץ מדהים. הוא אומר, מיני אלף, יש אלף מקטרגים עליו, שנבראו מהעוונות שלו. הוא צריך, אם הוא בצרה, יש לו אפילו 10 מיליון זכויות. מול האלף האלה. הוא צריך מתוך האלף האלה לקחת אחד, להפוך אותו. זה כמו שעושים קואליציה. עריק שיערוק משם, על ידי שהוא יחזור בתשובה, ויהפוך את המקטרג הזה לסניגור, ועל הכל בסדר. הוא אומר אחרת, אין תשובה לזה, מה זה? מה, אין לצדיק מאחד מדי אלף? לא יכול להיות דבר כזה.
איך הוא יוצא את זה?
איך מה?
איך הוא יוצא להפוך אותו מקטרג?
יתקן, יתקן איזה מעשה. או יקבל עליו איזה קבלה טובה. ואז יהפוך מקטרג אחד, יהפוך אותו לסניגור. הטום פסטן, ועל הסין עלינו. כך מפרש רבי שמעון דבי. בסיום הפרשים הוא היחיד שכתב את זה, ו... זה פלא. כן, אז בקיצור, יש פה עוד מהלך. אחרי זה יש לנו גם את ספר חסידים ועוד במנחת אלעזר. מה שאמרו בתלמוד ירושלמי, אם בעל אדם צרה לא יצבח. לא למיכאל ולא לגבריאל אלא ליצבח, עלה הוא דכתיב כל אשר יקרא בשם השם ימלאת. היינו שלא ישים מגמתו כלפי המלאכים דווקא, אבל אם יתפלל ורוצה שיסייעו המלאכים. שפיר קווי, זו הפשרה שכולם תרצו, שהמלאכים תסייעו לנו, תפתחו לנו את השערים, או תשימו בפינו את המילים הנכונים הטובים. זאת אומרת, כמו שאמרו בסנהדרין, שיהיו הכל מאמצים את כוחו. ואין אמת כי באורחות חיים מביא מדברי הירושלמי, לסתור דעת האומר שלא נאסרה תחינה למלאכים, שיהיו מליצים, שכן כתוב בירושלמי, אכן נראה שלא בא למנוע ולאסור דבר זה, אלא הוא רק לומר שאין צורך בזה. כי אם האדם יכוון תפילתו בתשובה שלמה לקדוש ברוך הוא, ודאי שיתקבל תפילתו לגודל רחמי לחסדי השם יתברך. כמו שכתב רבנו יהודה בר יקר בשו"ת תמים דעים, שאם יתפלל בכוונה גדולה מתוך צרה, תפילתו נשמעת, אף על פי שאין המלאכים מכירים לשונו. שהרי לנו גדול ממנשה שקיבל הקדוש ברוך הוא תפילתו בעל כורחם של המלאכים, שחתר חתירה מתחת כיסא הכבוד, והתפלל אל השם ויעתר לו. ואחרי זה יש שוט שמש צדקה, מה שהבקשה שיש מלאכי העליון, מלאכי רחמים, משרתי העליון, בקשו עלינו רחמים. אז הוא אומר שאם מלאכי השרת זה אומנותם ללמד סניגוריה, אז אנחנו יכולים לבקש מהם שהם זה. והביא ראיה מה שהרב כאן הזכיר, למה יוצאים לבית הכברות? כדי שבקשו המתים רחמים עלינו. זה אומר, מכאן ראיה שהמתים ממונים על זה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותם, שכאשר אנחנו נבוא לשם ונבקש, הם יעלו את הבקשה שלנו. זה מעין מה שכתב מהר"ם בן חביב. מהר"ם בן חביב שואל, מה זה שהקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל? איך זה יכול להיות בכלל? לא, הקדוש ברוך הוא האדון של העולם. יכול להיות שבשר ודם יעשה דבר הפך מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אני זוכר שמור אבי עליו השלום, כמה פעמים היה חולה, הוא אמר לי, תאמין לי שאני לא מבקש שאני אהיה בריא. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע שאני חולה? ואם הוא עשה אותו חולה, הוא יודע למה עשה אותו חולה, מה טוב שאני אגיד לו. אם הוא ירצה, יעשה אותי בריא. הוא לא מבקש על עצמו. אנחנו היינו מבקשים עליו, הם מבקשים מהנשיא.
איך
התנהג? לא, זה חסידות. אז עכשיו מהר"ם בן חביב מקשה, באמת, האדם נהיה חולה, מה פתאום הצדיק גוזר? אז הוא אומר, לא, לא, לא הבנת. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, כשהביא את הגזרה, הביא את הגזרה וגזר, שאם יבוא הרב ויבקש, זה יתבטל. וכך הפסוק אומר, צדיק משה, לראות אלוהים, זה לא מישהו המציא את זה. ושלחו כך עשה. זה כמו בחולאים רעים ונאמנים, שגוזר על החולי, מתי יצא החולי, על ידי איזה רופא, על ידי איזה תרופה, במקום פלוני ושעה פלונית. רואים, יש בזה...
מה, לא? לא מובן ההנהגה הזאת שלא להתפלל, אז ביטא את כל התפילה. תמיד אפשר לשאול, אם הקדוש ברוך הוא גזר, מה יש לי להתפלל?
זה מעין מה שיש אבן עזרא, שחלקו עליו בזה. שהוא כתב שחולי שבא מעת השם אסור להתרפות, רק פציעה בידי אדם מותר, וחלקו עליו, חלקו עליו הפוסקים, כל הפוסקים. הרמב״ם כתב דברים קשים, דמו מידו יבוקש ועוד. כן, טוב, זה חסידות, כנראה חסידות של
כל התפילה.
שם כוח להמשיך עוד קצת. יש עכשיו הפרק ההלכתי. גם?
היה מבקש על כל עם ישראל.
כן, אז לפעמים היה מבקש גם על עצמו. לפעמים. מה אומר כבודו? קריאת שמה, צודק, צריך להגיד קריאת שמה. נגיד קריאת שמה. לא כבר מפיל חבלי שנה על העניין. יהי רצון מפניך אמרו אלו אבותינו שלכם. זאת ביצירת טוב, אז נמצא.
אתם יצאו זמן. ברוך חמאל, למה? לא מקודם. אין מלך נאמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני. אחד. גבל ומסתדל לקצר, יש לנו עוד פרק אחד שהוא קצת יותר קצת כבד, אבל מסתדל לעשות אותו קצר. הדין של כהנים בקברי צדיקים, זו שאלה עתיקת יומין, שלמעשה רוב ככל הפוסקים דנו בשאלה הזאת, אם מותר לכהנים ללכת לקברי הצדיקים. המקום הראשון שנזכר במסכת סוכה, והיא אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. אותם אנשים היו, נושאי ארונו של יוסף היו. דברי רבי יוסי הגלילי. וכן ריש לקיש הבא מציין מערתא דרבנן, כי מתה למערתא דרבי חייא, העלמה מיניה. חלש דעתיה. אמר ריבונו של עולם, לא פלפלתי תורה כמותו, יצאה בת קול ואמרה לו, תורה כמותו פלפלת, תורה כמותו לא ריבצת. ורש רשי, שלא ייכשלו כהנים לעבור עליהם ולהאהיל, שלא תארע תקלה על ידי צדיקים. אז גם שם, הרי אנשים אשר היו תמים מפש אדם, הם נשאו את ארונו של יוסף, או נדב ואביהו, שהוא זה צדיק. אז מה שייך? ואם אתה אומר שאין טומאה בצדיקים, אז מה שהיה פה? גם יש לנו מסכת דבר בתראה עם רבי בנאה, שהלך לציין מעטה דרבנן והלך למערת המכפלה.
ונכנס לשניהם וראה את אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה, ורצה לראות את אדם וחווה ולא הרסו לו, אבל הוא ציין, ושם המפרשים כתבו כך רש"י ועוד, מעשה שם זה רשב"ן, כותב שהוא היה אדם גדול וחשוב, לכן נתנו לו רשות להיכנס, והוא נכנס, וציין את המקום, ומדד, כדי שלא יהיה עניינים של טהרות וכדומה מסביב. עכשיו, הריף נשאל את השאלה הזאת, לעשות תשובה, סימן שינו את ג' והוא אומר, רבי בנאה ועשית בציון מעטה, כי ההיא היה לפרסם מקום טומאה, מציין שלא יקשלו כהנים לעבור עליהם ולהיל. וכתב רבנו גרשום, הבא מציין מעטה, היה נכנס למערה מדד אורכה ורוחבה, וכמה מקום תפיסת הכוחים שבתוכה, והיה יוצא חוץ על גבה מן הפתח ומכוון באיזה מקום מונחים הקברים בתוכה, מציין אותו מקום שלא יעברו שם כהנים, שלא יאכלו טהרות מפני טומאה בוקעת ועולה. והוא כותב עוד, ועם תומר, כן, טוב, זה כרגע. לא, יש לנו חידושי הרמב"ן, גם כן באותו סוגיה הוא כותב שם, והשאלה רק הם נכנסו, כמו שזה היה לפני מתן תורה. לפני מתן תורה, קברי גויים אין מטמאים. יש הרבה ידוע שהיום סומכים על זה, נכנסים עכשיו לקבר רחל. הם אומרים, כיוון שהיא הייתה לפני מתן תורה, אז זה עדיין לא נקרא מטמא, אבל למעשה כל הראשונים, חידושי הרמב"ן, וכאן אפילו רבנו גרשום, ועוד, הקשו את הקושייה הזאת. שלכאורה, זה יקרה כמו קברי גויים, ולא צריך להיזהר בזה, וזה לא מטמא.
מעלונו של יוסף זה גם.
נכון. אז אומר, אלא, ויש מתרצים, דכי אמרן אני קברי גויים מטמאים, ביני מידי אחר הדיבור, אבל קודם הדיבור, כלומר לאותם הגויים שכבר מתו קודם מתן תורה, מטמאים הם באוהל, שאף הם היו קרויים אדם. אז זה הפך. פועל הרמב"ן, שמתי נפסקה ההלכה הזאת שקברי גויים הם טמאים? ממתן תורה והלאה. אבל לפני מתן תורה זה כן מטמא. הם כן נקראים אדם, זה בכלל אדם, וכן צריך...
מה, כל הגויים?
ככה יוצא לפי דברי הרמב"ן. הרבנו תם היה אומר, דרכתה כרבנן דאמרי קברי גויים מטמאים באוהל, ויש ליישב שדווקא אותם שמתו בנשיקה אינם בכלל טמאי מתים, וכן דווקא בשעת הקבורה ולא אחר כך. והרית בזל כתב כדברי התוספות ביבמות, שאברהם אבינו נביא היה וקיים כל התורה ודינו כישראל, וכן אדם הראשון היה נביא, ולכן לא שייך להגיד אצלם קברי גויים הם מטמאים, אלא כן, זה כן שייך בזה טומאה. ועוד, המעשה הידוע בבבא מציעא עם רבה ורבו שראה את אליהו בבית קברות של גויים, ושאל אותו, אתה כהן, מה אתה עושה פה? הוא ענה לו, פסוק אומר, ואתן הצורני, צון מראיתי, אדם אתם, אתם קרויים אדם, ואין הגויים קרויים אדם. אז הנה מכאן ראינו שכן יש טומאה בקברי ישראל, בכל מצב שיהיה. יש מסופר, רבי צדוק הכהן מלובלין, שפעם היה המלך שמה ברוסיה, מת. ומינו את היורש עצר, ויצאו להלוויה. אז חיכו שלושה ימים, כמו שהם רגילים, והוא היה צועד יחד עם המלך, ולהבדיל הכומר מצד שני, הבישוף, והיו הולכים בדרך, ובדרך הוא דיבר דברי חוכמה עם המלך. המלך שאל אותו כל מיני שאלות, הם מדברים. כשהלכו, אז כשהגיעו לפני בית הקברות, היה שם בית קברות של גויים. והיה צריך לחצות את השביל הראשי, הם הלכו, חצו את השביל הראשי. והמשיכו ללכת. אחרי זה היה גדר, אחרי זה עוד גדר, היה בית קברות של יהודים.
אז הרי צדוק הכהן מלובדין ביקש סליחה מהמלך, אמר לו אני צריך לצאת, אני כהן ואני לא יכול לעבור כאן, אז אני צריך לעקוף. הוא עקף, ואחר כך הגיעו למקום האחוזה איפה שקבורים כל הגדולי האומה, ובאו לקבור אותו. אז המלך שואל את רבי צדוק, תגיד לי, למה בבית קברות של גויים אתה כן עברת, בקברות של יהודים לא עברת? אתה כהן, מה ההבדל? אז הוא אומר לו, אני אגיד לך. אמר לו שאנחנו, אצלנו, הנביא הגדול שלנו זה היה משה רבנו. כתוב עליו, ויקבור אותו בגיא מול בית פעור, ולא ידע איש את קבורתו. אז היה לו קבר. כמה שהיה לו קבר, מטמא. אז אצלנו, כל המתים מטמאים. כי הולכים אחרי ראש האומה שהיה מי שנתן לנו את התורה. אבל הם אומרים שההוא אין לו קבר, להבדיל. אז כיוון שאין לו קבר והוא עלה למרום, אז אם אלא אין קבר, זה לא מטמא. לכן הגויים לא מטמאים. אמרו לו, מה ככה? פירוש נהנה, מלך ראש שמח. שמח גדולה והוא פטר בנו. דחה אותו בקש. אז אומר, אחרי זה הרב פתחי תשובה, הביא מעניין שוט בתי כהונה, זה רבי יצחק הכהן, שכתב דמה שנהגו איזה כהנים להסתתח על קברי הצדיקים, אין להם על מה שישמחו. שאם בגלל שאמר אין טומאה בתלמידי חכמים, איפה, מדוע יש בילקוט משלי, כולם בונים על זה, שרבי עקיבא נפטר בבית האסורים, והלך רבי יהושע גרסי בא אליו אליהו ואמר לו שאני כהן. אליהו נביא אומר רבי יהושע גרסי, אני כהן ואני לא יכול לטמות המתים, אבל בבקשה ממך תבוא איתי. נלך נביא את רבי עקיבא, והלכו מצאו את שער בית האסורים פתוח וכו'. לקחו את רבי עקיבא והביאו אותו לקבורה. שואל אותו אחרי זה, אחרי הקבורה, שואל אותו רבי יהושע גרסי את אליהו, ולא אמר למור שהוא כהן, וכהן אסור לטמות המתים. אמר לו חייך רבי, אין טומאה בצדיקים. אז על זה בנו את כל ההיתר של כהנים, יהיה אפשר ללכת לקברי צדיקים. אומר בתשובת הדבר, כי רב המרחק ביניהם. כאן זה שעת הפטירה והתעסקות בקבורה. או ואילו כאן אתה רוצה להתיר, הוא אומר, אתה רוצה להתיר ללכת לבית קברות או ליד קברו, כמו שראינו אצל כהן, סתם כהן, אם אביו מת, מתאמה לו, אבל מתאמה לו ולא למתים אחרים. אבל אחרי שנקבר, אסור ללכת לקבר אביו, יהיה מי שיהיה. אז הותרה, תומעה באותה שעה, כמו שהיה זמן רבנותם. רבי חיים הכהן שם בתוספות כותב, ואמר רבי חיים הכהן, שאם אני הייתי בשעת קבורת רבנו תם, הייתי נטמא לו. כי אין טומאה, אבל מתי? בשעת הקבורה. אחר כך לא. אז יש הבדל בין אם זה באותה שעה או לא.
היה מת מצווה, לא?
סליחה?
רבי עקיבא היה מת מצווה.
כן, גם מת מצווה. ועיין בספר האשכול, שכתב על מה שאמרו יום שמת רבי בטלה כהונה, והגרסה אצלנו בטלה טהרה. ככה אשכול גורס בטלה כהונה. אחווה והברנל ועוד כתוב כהונה. ועיין בחידושי הריטב"א שכתב איקא דגרסה יום שמת רבי בטלה קדושה. ולא כפשוטה. ויש שגורסים בטלה כהונה והכל עניין אחד. הכי פירושוף. בטלה הקדושה של כהונה שנטמאו כהנים במיטתו, שהכל מתאמאים לנשיא. זה טעם אחר, כמו שהוא היה נשיא ישראל. אבל סתם רבו או צדיק בעלמה, לא. כך מתרץ ספר האשכול. וגם הריטב"א כך כותב אחריו, שדווקא אם היה גדול הדור, נשיא זה משהו אחר. אבל לא נשיא, אז לא מתאמאים לך. כאילו זה כמו אבא. נשיא זה אביב, כמו שכהן מתאמה לאביב, הוא מתאמה לנשיא שהוא גדול אותו. אומר, ברם מצינו להראות שפסק שכהן אין לו להתאמות לנשיא, שכך כתב
והיינו, כשמת נשיא בערב פסח, אז הפסח בא בתומה, דחייבים כל ישראל והכהנים להתאמות לו. והיינו דאמר בפרק אלמנה ניזונת, אותו יום שמת רבי בת לכהונה, לירושלמי, מהו שיתאמר לכבוד רבו ולא הפשיט, אל כך לא יתאמר. והטעם שהתירו אצל נשיא, כתב רבנו בחי, מפני שהכהנים מוזהרים על תומעת המת, שהם משרתי עליון מקודשים לעבודתו. וכיוון שמיטתו הייתה שלא על ידי הכוח המשחית, אלא על ידי שכינה, אין שם תומעה. אז נשיא שנפטר זה גזירת מלך. זה גזירה על כל ישראל כאילו, לא יבוא ולא יהיה. אז זה, שמה זה לא מצד התומעה, אלא זה מצד הקדושה. ככה מפרש רבנו בחי. וכתב חידושי הריטב"א, הנשיא אדם גדול שאין לו שיעור בקבורה בקבותו בכל אדם שיתמעו לו הכל. כיוון שהוא צריך לכך, קוברים אותו בכהנים בכל אדם. ולא עוד אלא שהתירו אצל נשיא וכי יוצא בו שאפילו יש לו קרובים ויש לו קוברים. התירו שיתמעו לו הכל. שאין כבוד הנשיא בירושים וקרובים לא לבד, אלא לכל אדם. ובספר פנים יפות של בעל ההפלאה, פנים יפות על התורה, אז הוא כותב שמה שמשה היה במערה שמת אהרון באותה שעה, אמר משה, אשרי מי שמת במיטה זו. ואלעזר הלביש בגדי, לבש בגדי אהרון קודם אותו. אז היה שם במערה. טוב, זה שוב, זה אביו. היה שם במערה אף כשמת. אף דאמרנו בדרכים, אמר רב, משה כהן גדול היה, וכן אלעזר כהן גדול בלבישת הבגדים, אלא על כורחך, אומר, כיוון שאהרון מת בנשיקה, לא היה מתמה. ודוחק לומר שהיה לו דין מת מצווה. ומה שאמור כי קבר למשה במי תבל, והשיב תבל בנורה, היינו שישיבו לפי דעתו, אבל באמת לא היה משה מתמה, כיוון שמת בנשיקה. אלא שקשה לי, מי לנו גדול מיוסף הצדיק? ולמה אמר, מאה מתים היו? ומת עצמו מותר במחנה לוויה שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף עמו מחיצתו. על פי זה יש לפרש עניין דרשה זו לפירוש זה לגבי דוד המלך עליו השלום שהיה עוסק בתורה כל יום השבת שלא יראה רשות המלאך להתקרב אליו. וכן נראה כסותר ליד זה לא ימנע אדם מדברי תורה אפילו בשעת מיטה. אשר על כן מה יראה לתלמידי החכמים שאינם מתים על ידי המלאך ושייך בהם עסק התורה גם יציאת נשמתם בנשיקה. ואנו בכתיב אדם כי ימות באוהל, אבל פי שהוא בהכרח שלא על ידי המלאך, אפילו הכי כל אשר באוהל יתמה. אחרי זה הביא את דברי הזוהר שכתב בשם רבי אלעזר, שיש חיוב לכהנים שלא להתאמה לקברי הצדיקים. כן. ומה עוד יש לנו כאן גבי קבר חולדה וקברי בית דוד בתוספתא שלא היו מתמאים להם. גם המעריל כתב קברי צדיקים מתמאים באוהל קידית בתוספות מי לנו גדול מיוסף שנושא ארונו נדחו לפסח שני. וכן משעד בית צפן אולי נהגו כן על ידי שמערותיהם יש בהם פותח טפח ומנהג אבותיהם בידיהם. ואסור לכהנים ללכת על קברות הצדיקים, כי מבואר בכמה מקומות בש"ס שצדיקים מטמאים. ועיין עוד בכתובות קוף ג' כן, כתובות קוף ג' שבתוספות, מה שאמר אליהו לרבי יושע הגרסי, כתבו התוספות שאין זה עיקר טעמו, אלא משום שרבי עקיבא היה בית מצווה שאין בו קוברים. שהיה מהרוגי מלכות והיו יראים מלקוברו. ועוד, הביא ראיה מאיתן לדבר אליהו, שאליהו לא היה כהן, אלא משבט גד. כתב הגאון בעל תקלין חתים בפיית השולחן, שיש למנוע מנהג איזה כהנים שהולכים על קברי התנאים והאמוראים, שאומרים שהם קברי הצדיקים, מטמאים, בטעות ובידם. וכן כתב מורנו הרב שמואל גרמיזן, בשוט משפטי צדק, ורבי יעקב חגיז בשוט הלקט, וכן הלאה. ויש עוד גם, ידוע נודע ביהודה גם דיבר בזה, האמת שכל גדולי ישראל לאורך הדורות, גם רבי יעקב חי זרן, היה רבה של צבריה, היה גאון גדול, מפורסם, פלפלן גדול, לעמקן גדול, שעשות ביקורי יעקב. שם העריך בזה. והוא כותב שכל חכמי ישראל בכל הדורות, מה שניסו למנוע, לא הצליחו. כי האמת, לפי ההלכה, אין לזה יותר. אין לזה יותר, והוא אומר שהוא צבח, בי שמה עוד מעשה מאוד מעניין, שהרבי אברהם מסוחצוב, אבני נזר, נפטר אחד מגדולי הדור בזמנו, ושאלו אותו אם מותר לכהנים להתעסק בו, משום שאין טומאה בצדיקים, וישיבם חס ושלום. והביא מעשה שנפטר חמיב הגאון הצדיק רבי מנחם מנדל מקוצק, וביקשו כהנים להתעסק בו, והיה שם הגאון בעל חידושי ערים, וצבח כנגדם ככרוכיה ומנע מהם. אז ככה אבני נזר ראית. ועיין להגאון שאול המשיב בספרו דברי שאול, ועוד שאסרו זאת. אומר גם מה שכתב רבנו הרעבד, כי כיוון ואנחנו כולנו היום תמי מתים, וגם הכהנים בזמן הזה תמי מתים, אין עליהם חיוב טומאה, ויש מגדולי האחרונים שביקשו לומר שאין בימינו איסור מהתורה, או שאין לוקה מהתורה בזה. אומר אבל, בשוט צמא דחיה, כתב אין לסמוך על דברי הרעבד האלה, כיוון שכל ורוב חכמי ארץ ישראל וגדולי הראשונים, בכללם הרמב״ם, רבנו תם והראש, רבי אליעזר מני, בספר היראים, חולקים על סברתו זו, וכתבו להדיה שיש בימינו על הכהנים איסור תורה להתאמה למת. כן כתב גם בדגול מרבבה, זה של הגאון הנודע ביהודה, שגם הרעבד סובר שיש איסור מהתורה, אלא שאינו לוקה. וכן הוא בדברי החתם סופר. זאת ועוד, יש רצו להתיר מהראיה, מהגמרא, מדלגין, היינו על ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל. אז דנו שם, אז אמרו שהיה שם חלל טפח, היו קוברים, זה ידוע, שבזמן המשנה, כל מערות הקבורה שלהם, היו עושים שם פותח טפח, כמו שרואים היום במערות שהתגלו לאחרונה גם. ואז שיהיה פתח שהטומאה תצא דרך שם, אז ממילא אתה יכול ללכת מעל זה, רק לא איפה שהפתח פתוח.
איסור דרבנן יש.
איסור דרבנן יש, אז כנראה, זאת מצווה.
כיוון שזה לצור שיתפתח.
איך, איך?
מערה בן חביב כותב, בגלל הסוגיה הזו של מדלגים האלה.
כן.
אפילו שזה דרבנן, זה לא תומר רצוצה. אפילו שזה דרבנן. בגלל שזה דרבנן, כיוון שזה לצור, שהולכים להתפלל.
גם על זה חלקו עליו. גם על זה חלקו... הוא כתב שמתפללים, אז זה יקשו עליו. איפה ראינו שיש מצווה להתפלל על קברי מתים? יש את הגמרא במסכת סוטה שכלב הלך, כי הוא היה בצרה, אז הוא הלך בקשה עליי רחמים. אבל עד כדי כך שנעשה איזה מצווה ויגיד שיכול לעבור לרבנן, זה נשאר במחלוקת. מעניין. כן, זה
השאלה שלו הייתה, על מה סמכו? זאת אומרת שלסמוך היו סמכים, כן, אני מסכים. יש לו הצעה להיכנס בצמיד פתיל.
כמו שעושים במטוס, כשנפטר איזה מישהו במטוס, אז הוא עוטף את עצמו בניילון. היו כמה כאלה. כן, אז הוא אומר שכל זה במערות קבורה שיש בהם פותח טפח, אבל מערות שבימינו, יש גם הרבה שכתבו שהיום בימינו יש פתוח. האדמה כבר נפלה ונסתמה, המערה נסתמה, אז כבר אין שם פותח טפח. גם אם תאמר שהיה אז פותח טפח, שם לרוב הזמנים שקעו, האדמה שקעה וירדו, היה זוזה בקרקע ועוד, אז לכן זה כך כותב, אז היית רענן ועוד, שבאמת צריך להיזהר בזה ולא ל... עכשיו מה יש לנו פה עוד, פשוט רוצה לעייף אתכם. רוצה שכן, זה זכור נעם מה שכתב הרמב״ם, כל כהן שנטמא למת הרי זה לוקש נאמר, לנפש לא יטמא בעמיו. ואחד הנוגע באמת הוא המאהיל הוא הנושא. ושים לה נגד העיניך מה שכתב בזוהר הקדוש, שכהן הנטמע שורה עליו רוח טומאה. צריכים הכהנים שהם קדושים להיזהר בזה מאוד, משום שאין רוח טומאה בעולם כטומאת מת. והכהנים הקדושים הם מה? וצריכים להיזהר בזה מאוד מאוד. כן, אני זוכר שאבא שהיה נוסע לקברי צדיקים, לפעמים אפילו שבועיים, הוא היה מאוד מקפיד על ברכת כהנים, וזה הרבה פעמים שהיה מתפלל בבית הכנסת שלו, והיה מתפלל עם כוונות, אז זה היה מפסיד את החזרה ואת ברכת כהנים. אז היה הולך אחר כך לזכרון מוישה, ולשמוע את ברכת הכהנים ולכוון. והיה לוקח לפעמים עוד שעה, היה צריך להשקיע בזה עוד זמן, עד שימצא מניין ועד שזה, לא. אני זוכר היה שם מניין שהיה מתפלל שם פרופסור פייבל מלצר, שמעת עליו, בנו של רבי ישר זלמן. הוא היה גאון גדול, היה בקי בכל התנך, לא היה אדם פה בארץ שהיה בקי, אבל בעוונות היה קצת מהחוגים הלא... והוא היה שם מתפלל, והוא מתפלל באותו מניין, זה לא היה. ואילו כשהיה נוסע קברי צדיקים, והוא לוקח איתו כהנים בכלל. ולפעמים שבועיים, אז באמצע היה שבת, ברכת כהנים, עלייה לתורה וכל מה שזה, בשום פנים ואופן. לא היה רוצה, כי לא היה רוצה ש... יהי רצון שזכותו תעמוד לנו ולכן, שהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ומלא משרות לבכם לתורה ולברכה. תאריכו ימיכם בטוב, שנותיכם בנעימים, אמן, כן, יהי רצון. רגע, לא. נהי לאתן לי לומר קדיש, אני אגיד בעד כולם. כך כותב רבי חיים פלץ. יגיד קדיש ויחבר על כל המתים של כל הקהל.
אמן.
יתגדל ויתקדש שמח רבה.
אמן.
גם הדברת ירותה, ימיך מלכותה, ועצמח תוקנה וקרב לשם.
אמן.
יקום יום יחון, חייל לכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן.
אמן, יש רבה.
שמי
דקושה ברחוב.
יש שמח רבה לברך לעלם רמה, מיה התברך והשתבח והתפרה והתרומה והתנשא והתנשא. הדר מתעלה והתהלל שמח לקוצה
בריחו אמן
רדע מן כל ברכתה שירתה שלחתה ונחמת האדם מרן דהן מעבי אמרו אמן
אמן
ישראל ולא בלם תמידון ומבית תמדהו דעשכם ואותה קדישתה דיבעתה אדם כל אתה ואתה ולנן כל אולון הנה הדבר רחמים כל אמרי שמייה והרב אמרו אמן
אמן
יש אלו הרבה משמי החיים ושמם שם ונחמה זו ואז ואז גם חד וחפר רבי אחרי הצדה לנו כל אמרו ישראל ואמרו אמן
אמן
שלום דימו מאז ובחמד נעשה שלום עליהם כל אמרו ישראל ואמרו אמן החוכמה מהאם תימצא באיזה מקום בינם לכם קוראו צד חוש רחם נפש ומשמה של הבא מורים עתר תשיר ושמן דבר מחשב ונחם ובמלד ועל משכבו יש לו תשיר לא שלום הוא וכל בני ישראל שכם לרצון מאוד אמן שוב איתוב קדים וזהו אירה שעשת, תמיר בן מקב, חושב אבן, מי שברך, הרותם הכיתושים, אברהם יצחק ויעקב, משה נראה דמי שלמה, יברך שמול כל הקהל הקדוש
שלהם,
גדולים וקטנים, הם ושאים בניהם תמידים כל השלהם, כל אלה שחשבו לבוא, והתמידו לבוא,
ורצו
לבוא, והגיעו ליזדים, קדמה יורך התהום, זכה התכון, שמע בקד שלא תכון, תתפרקו, שתשו מכל צרה ועצה, ולמברד אדמונה וסעד, כן להגן בעד, כן וישרוס סוכת שלום עליכם. תאה ביניכם ובינינו אהבה ואחווה, שלום ואירות. שרץ שאנחנם ביניכם, לשבור על הגלות והגויים,
אהבתם,
צברנו צריכם. תאה לכם ובן וכן שכתוב, אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם, אלף פעמים, וככם כאשר דיבר לכם, זכות מורבית לעמוד לכם ולזרעכם, לאורך ימים ושנים להתברך בכל מבלי דמתיו.
אמן.
נזכה לשנה הבאה להיות איתו בבית המקדש.
אמן, אמן.
אמרו עינינו ונשמח לבנו וקרוב, אמן כן יהיה.
אמן.